פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה, הוא מהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. ריצ'רד פיליפס פיינמן היה פיזיקאי יהודי-אמריקאי, זוכה פרס נובל לפיזיקה לשנת 1965 על עבודתו בתחום האלקטרודינמיקה הקוונטית. פיינמן היה מרצה רב השראה, הוא נולד בשנת 1918 ונפטר בשנת 1988. פיינמן היה שותף בפרויקט מנהטן לפיתוח הפצצה אטומית וחבר בולט בוועדת רוג'רס שחקרה את נסיבות אסון מעבורת החלל צ'אלנג'ר. ריצ'רד פיינמן, שגם בסביבה ליברלית כמו אקדמיה נחשב לפורץ גבולות בחשיבתו וליוצא דופן בהגיגיו, הקדים פעמים רבות את זמנו וחזה התפתחויות טכנולוגיות עתידיות שנים רבות ואף עשרות שנים לפני שאלה באו לעולם. בין תחזיותיו, המצאת המחשב הקוונטי והננוטכנולוגיה. הרפתקאותיו ועלילותיו תוארו בספריו, אתה בטח מתלוצץ, מיסטר פיינמן, ומה אכפת לך, מה האחרים חושבים. בנאום הפתיחה בקלטק בשנת 1974, סיפר ריצ'רד פיינמן את הסיפור הבא. בתקופה של מלחמת העולם השנייה, באיים מסוימים בדרום האוקיינוס השקט, בהם חיו שבטים פראיים ולא מתורבתים, מה שאנחנו קוראים ילידים, ראו בני השבטים הללו את הצבא האמריקאי מגיע לאיים הבתוליים שנחשבו במלחמה למקומות אסטרטגיים, ואת החיילים שבונים במקום שדות תעופה. הילידים עקבו מקרוב אחרי פעילות החיילים והצבא, במקום שהקימו בסיסים הרעיים ובנו במהירות את שדות התעופה. הם היו בהלם מכך שאחרי זמן לא רב, מטוסים החלו לנחות במקום, והביאו מטען יקר ערך החל במזון, ציוד ותחמושת, שהגיעו למקום על ידי הציפורים הגדולות ממתכת. לאחר שהמלחמה הסתיימה והכוחות עזבו, בני השבטים החלו לחכות את התנהגות החיילים והצבא ששהה במקום עד לעזיבתם. הם בנו מקומות דמויי שדות תעופה משלהם, הציבו פקחים ממכשירי קשר מדומים כמו שראו אצל החיילים, הם בנו מטוסים מדומים מענפים ואפילו חיכו תרגילי סדר על מגרש מסדרים מאולתר, בדיוק כמו שעשו החיילים. הילדים עשו את כל זה רק בגלל סיבה אחת, בגלל תקווה אחת. הם קיוו שההתנהגות הזאת שלהם, כמו של החיילים, תגרום למטען יקר ערך לנחות אצלם בדיוק כמו שקרה אצל הצבא האמריקן. הילדים היו בטוחים שאם הם התנהגו, יחכו את מה שהם ראו, אין סיבה שלא יגיעו מהשמיים המטוסים וינחיתו אצלם מטען, כי זה בדיוק מה שקרה אצל החיילים. לנו זה נראה מטופש, וכמובן שאף מטען לא הגיע מעולם, אולם השבטים הללו התמידו בהתנהגויות המוזרות שלהם זמן רב ולא הבינו מה הם עושים לא טוב, כי המטען לא הגיע. הנקודה של פיינמן בהרצאה הראתה למעשה שאנחנו לא יכולים לחכות התנהגויות של אנשים רק שעושים משהו ולצפות להשיג תוצאות שהם השיגו. זה פשוט לא עובד ככה. כדי להמחיש למה הוא התכוון, הוא סיפר סיפור נוסף על יציאה לאתר נופש בו אנשים למדו רפלקסולוגיה. גבר ישב בג'קוזי ושפשף את הבוין הגדולה של אישה, ושאל את המדריך, האם זה האזור במוח? אדם שעבר במקום הפתיר לעבר תלמיד הרפלקסולוגיה, אתה רחוק, ידידי, המוח נמצא בצד השני של הגוף. ולמה? למה אני מספר לכם את כל זה? חכו חכו ומיד תדעו! שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על רעיונות, על שיטות השקעה, על שדות תעופה, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! מה שהופך את המדע לאמיתי הוא לא מילים שנשמעות מפוארות או תרשימים ותבניות. מה שהופך את המדע לאמיתי הוא עומק והבנה עמוקה של הדברים. בני השבטים באים ראו לראשונה בחייהם חיילים שמקימים שדות תעופה, ופתאום התחילו להגיע למקום מטוסים שפרקו טונות של מזון, מים, דלק, נשק, אוהלים, בגדים. הם חשבו לתומם שכל מה שצריך זה לבנות שדה תעופה, וציפורי המתכת יתחילו לנחות ולהביא להם מטענים יקרים מפז. אבל אתם וגם אני יודעים שזה לא בדיוק ככה. שדות תעופה לא מספיקים כדי שמטען יגיע, וצריך הרבה דברים נוספים מעבר. זה בדיוק מה שקורה גם בשוק ההון. עולם ההשקעות הוא מאוד מאוד מורכב ומתוחכם. משפיעים עליו הרבה נתונים כלכליים, יחסים בין כוחות, בין מדינות, הטיות, כלכליות, התנהגותיות, פסיכולוגיה של בני אדם, הרבה מאוד פסיכולוגיה שמפעילה את המשקיעים. על שוק ההון משפיעות התבטאויות של אנשי כלכלה, של מנהיגים, מלחמות, מתחים בין מדינות ובתוך מדינות. בשוק ההון יש הרבה מאוד מצבים שונים שמתרחשים ומשתנים כל הזמן. ומפעילים כל אחד בזמנו טריגר אחד שיוצר שרשרת פעולות אחרות. להבנת שוק ההון מהבסיס יש חשיבות אדירה של המשקיע להבין מה קורה בכלל בשוק. אם השוק היה רק כלכלה, כלומר רק פונדמנטלי, סביר להניח שכל רואי החשבון היו אשפי בורסה, אבל בפועל זה לא קורה. משקיעים פונדמנטליים שלומדים את התחום על בוריו, נחשפים לכלים רבים וחשובים. זה לא מספיק כדי להיות משקיע על, אבל זה מספיק לפחות כדי לא להפסיד הרבה כסף. מהצד השני, משקיעים חדשים רבים חושבים שהדבר הכי חשוב הוא הניתוח הטכני והגרף, וברגע שהם נתפסים לקונספט הזה של הכל על הגרף, הם בדיוק כמו הילידים שחשבו שאם רק יבנו שדה תעופה, המטען יגיע. בני השבטים לא הבינו מעבר לזה דבר, כי הם לא ראו מעבר לזה את העולם המודרני. הם צדקו מבחינת ראיית העולם הצרה שלהם, יש שדה תעופה, ציפורי מתכת ינחתו עם המטען. אבל העולם הרבה יותר מורכב משדה תעופה, מניתוח פונדמנטלי ומהגרף שמשקיעים חושבים לפעמים שהוא חזות הכל. הפסיכולוג החברתי ג'ונתן הייד אומר שבמוח רציונלי יש לנו מעין מחלקת יחסי ציבור פנימית. ברגע שהמוח שלנו נתפס על משהו, המוח מתחיל לבנות סביבו נרטיב, ואנחנו מתחילים לומר לעצמנו שהגענו למסקנות שלנו באמצעות שיקול דעת ואובייקטיביות. מחלקת יחסי הציבור שלנו במוח גם שולחת אותנו להביט על אחרים כדי לאשר את האמונות שלנו, ואז אנחנו יוצאים לחפש אנשים שמאמינים באותה שיטה שהחלטנו להאמין בה. אבל זה קורה בזמן שאנחנו אוספים סביבנו אנשים שחושבים כמונו. אנחנו קוראים את אותם דברים, משתתפים באותן קבוצות, מתרועים באותם מקומות בילוי. מה שקורה הוא שמחלקת יחסי הציבור שלנו במוח מתאמת עמדות עם המוחות שחושבים כמונו, ואנחנו מתחילים להזדהות עם משקיעים אחרים שגם הם בטוחים שהניתוח הטכני או הפונדמנטלי למשל הם חזות הכל. ומדוע המשקיעים מתחילים כל כך אוהבים את הניתוח הטכני? מהסיבה הפשוטה שאת השיטה של הניתוח הטכני אפשר ללמוד די מהר. בתוך כמה ימים אתם כבר יודעים להביט על הגרף. בתוך מספר שבועות אתם כבר יכולים לדקלם תבניות ומרגישים בעניינים. לילידים לקח כמה שבועות לבנות מסלול נחיתה. אבל אף מטוס לא נחת. גם ללמוד ניתוח טכני לוקח כמה שבועות. בניתם שדה תעופה, ואתם רק מחכים שהמטען ינחת, אבל המטען לא נוחת, ואתם בטוחים שצריך עוד כמה שיפורים, שיש איזה פטנט, עוד איזה תבנית אחת, עוד איזה אינדיקטור אחד. אתם חושבים שאתם עוד לא קולטים, אבל האמת היא שאין פטנט כזה. הפטנט היחיד הוא להתמחות בשוק ההון, לחיות את שוק ההון, ללמוד אותו לעומק ולרוחב. צריך יותר זמן, זה מצריך מאמץ. יותר השקעה של זמן, כסף וסבלנות. אבל במקרה הזה, מי שיתמיד וישקיע, יזכה לראות מטוסים נוחתים בשדה התעופה שלו בבנק עם שקים מלאים של כסף. מחקר עדכני במית בדק כיצד אנחנו חולקים את התפיסות שלנו עם אחרים, ומה שהם מצאו זה כשאנחנו מוקפים באנשים שחושבים כמונו, אנחנו חולקים את דעתנו עם הסביבה הקרובה שחושבת כמונו בצורה חופשית יותר, כי אנחנו לא מצפים שיעירו לנו שאנחנו אולי טועים. אם בסביבה הקרובה שלנו כולם משקיעים על פי הניתוח הטכני, הסבירות שנבדוק את תוחלת השיטה נמוכה. הסבירות שנשאל אם זה עובד בכלל, תנה. כי אנחנו יודעים שאלו שאנחנו מחליפים איתם דעות בטוחים, בדיוק כמונו, שזו השיטה היחידה להרוויח כסף בבורסה, ואף אחד לא מערער על כך. וככה אפשר להיתקע שנים ולדשדש. מה בעצם רציתי לומר לכם היום? שיכול להיות שאתם פשוט נמצאים במלכודת. הגעתם לשוק ההון ונשבטתם בקסמי הניתוח הטכני בלבד או הניתוח הפונדמנטלי בלבד. סביר להניח שהחברים שלכם משתמשים בשיטה הזאת. סביר להניח שהשיטה שלכם פועלת בשיטה הזו והקבוצות שלכם דוגלות בשיטה הזו. האמת היא הרבה יותר רחבה. בסופו של דבר חשבון הבנק שלכם צריך להוכיח לכם שאתם פועלים נכון. אם אתם מפסידים כסף בשורה התחתונה אחרי כמה חודשים של פעילות, שלא לדבר על שנים, יכול להיות ששדה התעופה שבניתם לא מחובר למציאות. תחשבו על זה. מה אתה מלמד בקורס שלך, צביקה? טכני או פונדמנטלי? אני נשאל לא פעם. אני מלמד להקים שדות תעופה. אני מלמד להקים חברות של יבוא ויצור, משרדי חוץ. אני מלמד להקים צבאות וכל מה שצריך כדי שינחת אצלכם מטען יקר ערך. אתם הבנתם את זה? אם כן, אז עכשיו לפינת הטיפים שלנו. העולם מסתורי, ולא פעם אנחנו מאמינים במשך זמן רב בחצאי אמיתות. זה קורה לנו בכל תחומי החיים, ולכן אנחנו צריכים לאמן את עצמנו לשאול את השאלות הקשות. מה אנחנו לא רואים? אילו נתונים חסרים? מהן פרשנויות חלופיות לראיות המוצגות? יותר חשוב להיות זהיר מאשר להיות חכם. כפי שראינו בשנים האחרונות, העולם האמיתי הוא לא כל כך בטוח. אין דברים בטוחים. אם אתם לא מצליחים מאוד במשהו, הטילו ספק. כי כדי להגיע לרעיונות חדשים, השאלות שלכם יותר חשובות מהתשובות. אז זהו לנו להיום, ואני מזמין אתכם לעמוד שלי בעמוד האינסטגרם, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לעמוד שלי בוויקיפדיה, צביקה ברגמן. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. בסיום אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. ותודה, תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים יחד. תודה להילה ברגמן שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט. סמנו שאהבתם, שלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. תודה רבה שהזנתם, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, תקנו ספר חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת. הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני? שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.